אז כפי שאמרנו בפעם שעברה, אנחנו לומדים על המפגש בין שתי תרבויות דרך אגדות חז"ל על רבי ואנטונינוס, והפעם אנחנו נמשיך במסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד ב'. בשורה ה-13 של הדף המונח לפניכם. אמר לו, כן, פה שוב אנחנו נעמוד על כך שהאנשים שמדברים באגדה הזאת הם לא סתם אנשים, הם מייצגי תרבויות. בדרך הדיאלוג ביניהם, אף על פי שהוא דיאלוג סימפטי, כן, זה דיאלוג לא עוין, מתבררת התהום, ואולי גם הניסיון לגישור בהמשך, שבין שני העולמות. אמר לו אנטונינוס לרבי. אנטונינוס הוא הפילוסוף, כנראה מרקוס אורליוס אנטונינוס, שכהובי גם היה קיסר רומא, ורבי זה רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה. מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוקעת במערב? שאלה יפה מאוד, כן? למה החמה עולה במזרח ושוקעת במערב? אמר לו, אי הווה היפכא, אם זה ההפך, נמי הכי אהבה אמרת לי, גם אז היית אומר לי כך. כלומר, היית שואל למה החמה יוצאת במערב ושוקעת במזרח. שאלה של רבי או של אנטונינוס, יכול להיות שהוא לא מתכוון לזה.
יכול להיות ששואל למה היא זורחת
ושוקעת, זה כמו שונים, זה לא באותו מקום. יפה. אמר לה, אחי קיימנה לך, זאת היא שאלתי, מפני מה שוקעת במערב, לא למה היא יוצאת במזרח. יפה. מיכל, איזה מין שאלה אידיוטית זאת? מי אמר שמיכל יש סיבה לזה שהחמה עולה במזרח ושוקעת במערב? אולי אין סיבה. מיכל, או שיותר קשה לאור לפחות מה שמבחינה מדעית מקובל היום, זה שזה לא ככה. חמה לא עולה ולא שוקעת. אז מה רוצה מאיתנו? יש פה הנחת יסוד מונותאיסטית שהיא משותפת גם לרבי וגם לאנטונינוס, שיש איזושהי הקבלה בין הסדר של הקוסמוס לבין נפש האדם, ולכן אף על פי שייתכן שהשמש לא אכפת לה, כן? השמש היא ישות סתמית, לא אישיות, אבל אני חי כאישיות, מה זה אומר לי שהשמש זורחת? כי אנחנו נכנסים לפי אני יודעתי לוויכוח עמוק, לשאלה עמוקה שהתווכחו עליה במשך אלפי שנים, ונראה לי שעד היום הזה הוויכוח לא הסתיים. מי מתאר את העולם בצורה הנכונה יותר? האם אנשי המדע או המשוררים? האם זה אנשי המדע או המשוררים שמתארים יותר נכון את העולם? מה? שאלה יפה, תגיד אתה. כלומר, מי חודר יותר לאמת? על מי אני יכול יותר לסמוך? אני בכוונה מתחמק, כי השאלה איננה לדעת מה באמת האמת, אלא האם להיות משורר או איש מדע. זאת השאלה. את חושבת אותה מוטיבציה? אני לא יודע, אולי זה אופי שונה. כן, ברור.
אם אתה אדם ששואף לאמת,
נו,
והכישורים שלך הם
כישורים
של שירה,
כן, של
בינה
ומומה, כן, ובן אדם
ששואף לאמת והכישורים שלך הם כישורים של מתמטיקה ומדע,
כן,
ושמע,
כן,
ושמע,
אבל יכול להיות, מה?
זה לא אותו מוטיבציה, יש מוטיבציה של חיפוש, גדול מאחורי איזשהו סדר או איזשהו מבנה או משהו
כזה סיבתי,
לעומת מה הדבר, איזה טעם יש בדבר הזה שקורה סביבי, לא טעם מבחינת סיבה, אלא טעם מבחינת פלייבר, איזה דבר, איך זה נוגע אליי אותו דבר ששוקע, זה שזה שוקע במערב, אמר לי משהו, איך זה משפיע על החיים שלי?
אגב, מה שאתה אומר, שאיש המדע הוא מחפש מבנה מאחורי הדברים, זה גם איזושהי הנחת יסוד אקסיומטית. מי אמר שאני צריך לחפש מבניות? אולי אין מבניות. מה? כן, כן, או. כן, נגיד, אבל יכול להיות, נגיד, שיהיה משורר, איך לומר, רגשי נחיתות. שהוא יחשוב, זה ממש נורא שכל הכישרון שלי הוא רק כישרון של שירה, כי על ידי כך לא אוכל להגיע לאמת, כי רק איש המדע יודע את האמת. יכול להיות גם אולי איש מדע עם רגשי נחיתות. כל מה שהצלחתי לעשות זה לפתח תיאוריות בפיזיקה, בעוד שיכולתי לחדור אל עומק הדברים דרך השירה. כלומר, זה הכישרון הטבעי לא אומר עדיין מהי הדעה.
גם צריך פה לראות איך נאמרת השאלה, זה רק באינטונציה.
כן. שומר שוקעת לו בערב, לא, מה זורחת, דווקא יש משהו שם ספציפי שמופיע, לא? ואם זה השוקע אולי במזרח, לא, במזרח, אז אולי הוא לא היה שואל את השאלה.
המערב מפריע לו, אתה אומר.
אני שואל דווקא למה היא שוקעת בערב, אבל למה היא זורחת פה וזה? השאלה, נכון, אתה צודק, אולי זה היה משמע את הכלים מדי, זורחת בזה, ואחלתי לשאול, לא, אני מעניין אותי למה היא שוקעת בערב. זה מה שפה מציק
משום דבר.
רומאי, כן. רומאי בעל השכלה הלניסטית. אצלם זה לא אפולו, זה... איך הוא לא... איך? לא, לא, יש שם אחר, לא משנה, כן. כן, כן.
יש כאן משמעות השם, יש משמעות הדבר ש...
השאלה אם הוא עובד אלילים ברצינות, זאת אומרת, לא יודע.
צריך לראות. לא, אבל אם זה היה שקיעה, זה היה
שוקע. בשאלה שהוא שואל?
כן.
שאלה יפה. אבל קודם כל זה מניח שיש סיבה לזה שהשם שוקע במערב. דבר נוסף.
לא, למה
הגמרא
כותבת בשאלה שלו, מה הבעיה?
אנחנו רוצים לראות, אנחנו עוד לא יודעים מה התשובה, אבל קודם כל אנחנו רוצים להבין מה מבדיל בין תפיסת העולם שלו לתפיסת העולם שלנו. שאלה יפה.
שאלה גם איך זה נשאל, אין את השאלת אבא שלו, אבל למה? יכול להיות
שזו שאלה
שנשאלת
בפנייה. אז יודעת, בגיל 4 לומדים על רבי עקיבא. אבל רבי עקיבא שלומדים עליו בגיל 4, הוא היה בן 50. ואז כשמגיעים לגיל 50, נשארים רבי עקיבא של גיל 4. ואז חושבים שאני יודע שסרטר בין החמישים הוא שווה יותר מרבי עקיבא בגיל 4. זה נכון אגב. השאלה צריך להשוות בין סרטר בגיל 50 לרבי עקיבא בגיל 50. זאת אומרת, השאלות האלה לא היו מובאות בגמרא אלמלא שהן שאלות עמוקות. זאת אומרת, האנשים ששאלו את זה, שקלו את זה, היו אנשים רציניים, ככה אני חושב.
אבל התשובה שאומרת שזה לא סתם. אומר לו. אז אם אתה שואל אותי ככה,
ואתה
אומר לי ככה,
אז
הוא אומר לו, לא, אני שואל אותך
להשקיע במערב.
אני שואל אותך שאלה רצינית. כן. כאילו, כן? אני שואל אותך, זה לא סתם איזה שאלה.
כן.
עכשיו צריכים להבין
מה זה שקיע במערב. בסדר, אנחנו נגיע. אבל קודם כל, אני רציתי, לפני שאנחנו ממשיכים את הנושא, יש פה בעיה מדעית. מדעית, השמש לא זורחת ולא שוקעת.
השאלה, איך נשאלת השאלה? האם נשאלת זו פגיעה? בלי הבריאה.
אני מתחיקה פה אינטונציה
של איך
שואלים
את השאלה.
איזה יופי.
האם אתה שואל את זה כמו משורר או אם אתה שואל את זה כמו מדען? השאלה הזאת יכולה להיות בספר שירה.
נכון, אז זה באמת...
יכולה להיות כזעקה, יכולה להיות כתפילה, יכולה להיות
כשמיעה,
של
התרוממות,
יכולה להיות התחלה
בשאלה
של מאמר
מדעי. נכון. השאלה, עכשיו, נראה די ברור שהגמרא איננה שואלת שאלות מדעיות. השאלה המדעית פה, זה לא רלוונטי לגמרא. זאת אומרת, יכול להיות שהיא באמת שוקעת, יכול להיות שהיא לא שוקעת. השאלה היא יותר במישור השירי, כן? השירי או התפילתי או הזעקתי.
המדען שכבר שלו בעדם עכשיו הוא משורר.
כן, אז השאלה, שוב, אני רק רוצה להזכיר לכם את זה כשאלה רצינית. האם מי שמתאר יותר נכון את המציאות זה יותר אמת, קצת קשה לי להגיד, אבל יותר נכון, האם זה המשוררים או אנשי המדע? ואני חושב שדיברנו על זה גם פעם שעברה, לא? לא, על השאלה הזאת לא דיברנו. אז דיברתי עם מישהו אחר, לא משנה, שבוע שעבר. אחד אמר, ללא כל ספק, אנשי המדע. זו שאלה. כי, נגיד ככה, שני אנשים, משורר ואיש מדע, רואים שקיעת חמה. אז המשורר מתחיל לכתוב שיר, ואיש המדע מנתח את התופעה. כן, הוא כותב דוח. מי אמר שאני פעלי? יש מקום לשניהם. השאלה מי תוכי ומי חיצוני. תוכי? אני לא יודע. יכול להיות שאני יודע עוצמת הקרינה והטמפרטורה והדיפרקציה, כל הדברים האלה הם חיצוניים.
זה מיתוס שאנשים שהם ריאליים
הם
לא משוררים.
יש אנשים ריאליים שהם לא משוררים.
בסדר, אבל אני אומרת שזה מיתוס ש... מישהו ריאלי,
אז הוא לא... לא, לא אמרנו ששני אנשים לא יכולים לשכון באיש אחד. כן? אני מסכים איתה, יכול להיות אדם שהוא גם כזה, של איינשטיין היה באמת כזה. כן?
שירה זה דבר מאוד...
אבל זה ברור ששירה זה לא מדע.
עם חוקים מאוד מאוד קבועים, ושירה,
אתה תסתכל
בשירה,
ותראה,
פתאום זה
שמבנה
מסוים,
והמון
מבנים,
ולא בצורה
מאוד מסוימת, מספר עברות
והתאמות, ויש חוקים לשירה.
לא, יש חוקים. יש פריצות דרך של פתאומיות מקריות לגמרי, של בוא נעשה את זה ככה, ושל דמיון.
אבל גם בשירים, אבל גם במשוררות הזה, יש פריצות דרך ויצאו מהדברים הקבועים.
לא, אני רוצה להגיד ששירה, מתחתים את זה כאילו,
לא, לא, אבל אתה מסכים איתי שהשירה לא מדברת, סליחה, אבל אתה מסכים איתי שהמדע איננו מדבר על מה שהשירה מדברת, ולהפך. אתה לא מסכים.
אתה יודע מה, אני אסכים איתך שבאותה מידע שמענו לאותו דבר, שלא קשורים אחד
לשני בכלל. אני חושב שהם לא קשורים.
אתה לא להשוות ביניהם, הוא מוזר.
אני גם לא מנסה להשוות. אני רק אומר שיכול להיות שאיש מדע יראה את המשורר ויגיד הוא מטורף לגמרי. הוא רואה את השקיעה, במקום לראות את האמת, הוא מתחיל לומר כל מיני מילים לא מובנות. אומנם לפי מבנה מסודר.
המדען המתפעלו.
המדען, שניהם התפעלו מהשקיעה.
ולכן
אולי יעבור בראש,
זה הטבע והמעבר, והשני יעבור בראש, הסירוב
של
כדור הארץ,
לעומת התנין, לעומת הזה.
אבל
שניהם
יגידו
וואו. שניהם
יגידו
וואו? כן. שניהם יגידו וואו, שניהם יגידו את זה בשביל ישראל. גם המדען הוא נראה משהו, זה הוא לא רק...
מדען אמיתי זה שהוא יודע כמה ננומטר בצבע אדום, עדיין לא מוריד מהניסים של הצבע האדום. זה שהוא יודע איך
קשת
לערך
הבריזמה,
לא מוריד
מה אני אשמח. כן, השאלה, האם המשורר כשהוא רואה את הקשת, שואל את עצמו איך היא נוצרה?
אז אני אומרת,
כאילו
ברמה, זה או שזה מישהו שהוא כבר, זה מתכנן אצלו כאילו הידע המדעי,
ואז הוא עובר לשירה,
או שהוא פשוט
מבטא
את מה שה...
יכול להיות גם שהוא מתעלם לזה, מה אכפת לו? לא היו משוררים שלא היו אנשי מדע?
היו, בוודאי.
מבחינת
כשאתה מתאר
את
זה, אתה יכול להגיד לך שכל ילד משורר. נכון. וגם מדענים היו ילדים פעם. זה נכון.
גם מדען היה פעם משורר,
אבל
אין לו
מדען.
זה
גישה. אני מוכן נגד הניסיון לטשטש כל דבר. זה נכון שיש...
אני פשוט לא מאמין שיש אמת חבוכת, זה הכל.
דיברתי על אמת מוחלטת.
אתה מה יותר אמיתי?
בסדר, לא, אבל קודם כל רציתי שיהיה ברור שיש דבר כזה משורר ואיש מדע.
נלך
איתי. לא, לא, אני הולך יותר מזה. כלומר, זה ברור שאם אתה תקרא ספר באסטרונומיה, אתה לא קראת שירה. ברור, זה איך נראה לי. או הנסיך הקטן, יש לו הרבה דיבורים על שקיעת החמה, לא נראה לי שזה ספר מדע וגם לא התכוון להיות כזה. זוכר שהנסיך הקטן, אתה מגיע לזה? לא. השמה הוא אוהב שקיעות חמה. האמת היא...
דברים של הכימאים.
זה פסאודו מדע, הוא ניסה להיות איש מדע. היה למשל, שוב אני חוזר לספר הקדוש, הנסיך הקטן, שם הוא דן על השאלה, מי זה החבר שלי? אתה זוכר את זה בנסיך הקטן? לא קראת את הנסיך?
קראתי.
אסור לי לשכוח. בנסיך הקטן יש שם דיון, אחד אומר, אתה בא למבוגרים ואתה אומר להם, יש לי חבר שאוהב פרפרים, יש לו עיניים טובות וחיוך על השפתיים. ואז הם אומרים, כמה הוא שוקל והיכן הוא גר וכמה מרוויח אבא שלו. וכשאתה עונה להם על השאלות האלה, הם חושבים שהם יודעים מי זה החבר. כן, אני חושב שזה פה, זה מאוד בולט, כמו ההבחנה בין שני עולמות. יש עולם כמותי, הניתן למדידה, ויש עולם איכותי, הייתי אומר אולי אפילו נשמתי, שאיננו אפילו מתיימר להסביר את הדברים במושגים נשקלים או נמדדים. ואני חושב שפשוט מדברים על שני דברים שונים לגמרי. השאלה כמה מרוויח אבא שלו היא שאלה מדעית, שאיננה מודיע לי מי הוא החבר, אלא אולי רק מה הוא ולא מי הוא. כן, אני יכול להגיד שמהאמת יש גם מי ויש גם מה. כן, והשאלה אם האמת זה הסך של שתי ההכרות האלה, או אולי האמת זה מעבר לזה. אני מבין מה שאתה אומר, אני רק אומר גם ייחוד המידות, זה לא אומר שזה כולל את הכל. יש מי ומה, מי שהוא ומה שהוא. אם אתה נפגש עם סובייקט או עם אובייקט, למשל, האם בחדר הזה יש חצי טון של בשר ועצמות? מה יש?
יותר לדעתי
בחדר הזה יש אנשים. מה? זו השאלה, מה העיקר כאן? מה באתי לחפש פה בחדר הזה?
מה אתה מתחכה?
ברור. אם אני רוצה למכור בשר, זה נכון. אגב, זה בדיוק הבעיה של הקניבלים. זאת אומרת, הקניבל הוא רואה את הגוף כבשר, סך הכל. ומי שמתקומם נגד הקניבליזם אומר, סך הכל, הבשר הזה היה נושא בקרבו איזושהי אישיות, ומצד הכבוד לאישיות הוא לא אוכל. מה את אומרת?
יש כאלה שרואים
תרנגולת
ורואים
שיפודים,
יש כאלה שרואים
תרנגולת
ורואים
תרנגולת. נכון, נכון, זאת השאלה, זאת השאלה, נכון, בהחלט. כן, רציה.
באמת יכול להיות שלא נתקבל עם האמת, כי
כן, אבל האם אתה בטוח שהסובייקטיביות היא דנה יותר אמיתית? תמיד ההבחנה הזאת, זה אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. מי אמר שהאובייקטיביות זה יותר אובייקטיבי? מה זה? אבל השאלה אם זה לא יותר, אבל אני אומר, גם המדע עוסק בסופו של דבר בקליפה של המציאות, מה שניתן להכניס למכשירי מדידה. ומי אמר שמה שניתן להכניס למכשירי מדידה זה העיקר? כן, מרכיב מסוים. כן, זה לפי השיטה שלו, מה שהוא אומר, שזה אמיר, אני לא סכמתי. מה? יפה. לכן, תראו, זה כמו ההבדל בין אלוהי הפילוסופים ואלוהי היהודים. אלוהי הפילוסופים הוא אובייקטיבי, הוא הישות המקורית, קטגוריית היסוד, או הסיבה הראשונה, או המניע הבלתי מונע, משנה איך כל פילוסוף מגדיר את זה, כן, האלוה הפילוסופי שלו. אבל יש לו איזושהי הגדרה, הגדרה שמנסה לשמור על כבוד כלפי מעלה, אבל זה הגדרה. בתורה אנחנו מוצאים מישהו שמדבר, אנוכי, זה מישהו שמסוגל להגיד אני. אנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, יש לי חשקים, יש לי מאוויים, יש לי רצונות, יש לי מצוות, כל הדברים האלה הם סובייקטיביים. כן, רואים שאלוהי התנ"ך מגדיר את עצמו דרך הממד הרצוני, שהוא בהגדרה סובייקטיבי. ככה אני חושב. השאלה היא למה לא מופיע גם התרגום הפילוסופי? מה הפילוסופי? זה לא תרגום. מה לא צריך תרגום?
דברים מופשטים. התורה זה תרגום, היא דבר מופשט.
אני יודע, את אומרת שהמופשט זה אובייקטיבי, אני לא בטוח.
אני אומרת שהאובייקטיבי זה
יפה. לא צריך תרגום.
מה זה לא צריך תרגום? זאת אומרת, התרגום
של מה?
שכבר ניתן
הזה,
הם
עושים
תרגום חדש.
קצת קשה לי להבין את הסגנון שלך, אולי תסבירי לי. אני יש עברית קטן, קצת. אני יש קצת עברית, חולה חדש, שני חדשות באדמה.
מה עם התרגום הפילוסופי?
אני מתכוון ככה. הפילוסופיה, כשמדברת על דברים מופשטים, היא חושבת שמדברת על המציאות האובייקטיבית, ושהמסורת הדתית, למשל, היא איזשהו ענף מדורדר בפיל ההמון. בעוד שזה בכלל לא ברור שהפילוסופיה גם היא איננה תרגום. בפשוט זה גם תרגום. בסדר, אז אנחנו מסכימים.
כל פרשנות של הפשטה היא בעצם תרגום.
נכון, בדיוק.
כאן נעלמת ממנה האובייקטיביות שלה.
יפה.
אז עצם העיסוק בהפשטה, נותן פרשנות,
היא כבר אובייקטיבית. יפה, כל ההכרות סובייקטיביות הנה. יפה, מקובל. טוב. איפה היא? לא, אז אני שוב חוזר, בגלל השאלה המדעית, זה רק ככה הסיטה אותנו, הסיט אותנו מהנושא, אבל... כן, אבל הנקודה היא פה בסיסית. פה אנחנו רואים ששני החכמים האלה, גם רבי וגם אנטונינוס, מבינים את רצינות השאלה. השאלה איננה השאלה המדעית, היא שאלה סובייקטיבית, ולכן היא חשובה יותר אולי, מבחינתם.
למה הוא חוזר על השאלה? הוא שאלה את פעם השנה, הוא לא הבין.
זאת אפשרות אחת, זאת אפשרות אחת. אני חושב שגם אז הוא הבין את זה כשאלה ערכית, אבל המשמעות הייתה מפני מה יוצא במזרח ושוקעת במערב, למה יש מחזוריות, זה הכוונה. וזה מתאים לתפיסה ההלניסטית הרואה את הכל כמחזוריות אחת גדולה. זאת אומרת, אנחנו נתונים בתוך מחזור של הוויה והפסד, יצירה וכליה. בסופו של דבר זה לא ייגמר לעולם, ואז בשביל מה? וזה אין משמעות לכל זה. אז בתפיסה כזאת שבה אין משמעות לשום דבר, זה לא משנה אם העולם הולך קדימה אחורה, מההתחלה אל הסוף, מהסוף להתחלה, זה אותו עולם. או, ולכן... אם היא עולה במזרח ושוקעת במזרח... לא, זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי.
זורחת, ואז היא זורחת. עוד פעם,
משהו
כזה.
מחזוריות
זה עניין של זמן, זה לא עניין של מקום.
לא, זה לא רק זה. מחזוריות הכוונה שהכל חוזר, כלומר, שאין יציאה, אין ראשית ואחרית בעצם במחזוריות. כן, במעגל, אני לא יכול להגיד איפה התחלת המעגל. לעומת זה, אם יש התחלה במזרח, היא עולה ושוב שוקעת, אז זה אומר שיש נקודת ייחוס. יש איזו ראשית שמתרחקים ממנה וחוזרים אליה. אז מה הוא היה רוצה בעצם, אנטונינוס? היה רוצה באמת שהחמה תחזור אל המקור. זאת אומרת, יש לו נוסטלגיה של הראשית. זה בעולם פסימי, זה נכון לראות את זה ככה, נכון? זאת אומרת, בעולם פסימי יש המחשבה כזו שהכל מדרדר, הכל הולך ו... זה לא מה שהיה, אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהיא הייתה. וזה אפילו משחק מילים, זה לא עושה את זה, אבל... ולכן היה עדיף בעצם לחזור אל הראשית. זה תפיסה, העולם לא היה כדאי, לא היה כדאי להיברא. כן. הוא רומאי בעל השכלה הלניסטית. כן, אבל השאיפה לחזור למקור ולמזרח, זאת שאיפה של ייאוש. הוא שואל. המערב היום, גם כן, יש לו איזשהו קסם מן התרבות המזרחית. הוא נמשך אחרי התרבות המזרחית. למה? כי הוא התייאש מעצמו. כי הוא נתון, זה לא פשוט שהוא מסמל שקיעה. האינטואיציה הבסיסית של התרבות המערבית, לפי הבנתי, זה לא שקיעה בכלל. זה הקדמה. המושג של הקדמה. יש במיתוס, לא, יש מיתוס כזה בתרבות היוונית, שפעם היה מה שהייתה תור הזהב, אחרי זה תור הכסף, אחרי זה תור הנחושת, ואחר כך תור הברזל. זאת אומרת שהאנושות בתהליך של הידרדרות מתמדת. והאידאל הוא לחזור אל הראשית. זאת אומרת שכל מה שנהיה לא היה טוב. ומאז, תודה, שהאלים הפקירו את העולם בידי האדם, האדם רק הולך ומשקיץ. כלומר, אין אמון. מערב זה הקדמה. זה לאן שהכל מתקדם. יש גם...
זה ההפך ממחזורית. אני מתחילה בנקודה...
לא, זה...
ואני מגיעה לנקודה
Y. את צודקת.
אבל
רגע, אני מדברת על השאלה הראשונה או על הניסוח השני של השאלה. השאלה הראשונה הייתה... הניסוח הראשון של השאלה הייתה מפני עולה במזרח ושוקעת במערב. זאת אומרת, אם היא עולה, בעצם מזכור המזרח, אז אומר שמכיוון שהיא שוקעת במערב, היא חוזרת אל המזרח וכו'. עכשיו, השאלה היא אחרת לגמרי. לפי הניסוח השני, למה היא שוקעת במערב ולא חוזרת למזרח מיד? זאת השאלה. בניסוח הראשון הוא שואל על המחזוריות, בניסוח השני של השאלה הוא לא שואל על המחזוריות. הוא שואל בכלל על הכדאיות. זאת אומרת, יש איזשהו ייאוש מן המערביות. יש תופעה סוציולוגית שמאוד בולטת, שכל הערים הגדולות בעולם, כמעט כולן, מתפתחות לכיוון מערב. אתה לא יודע לזה? אתה מכיר ערים גדולות בעולם? כן. אתה מדי מכיר. אז חוץ מלוס אנג'לס ותל אביב, אז כל הערים הגדולות שאני מכיר מתפתחות לכיוון מערב. וזה דבר שדורש הסבר, כן? יש איזה מין תחושה כזאת, זה בסימבוליקה של בני אדם, שהמערב זה התכלית. זה לאן שצריך להגיע. כן? כי רואים את השמש שוקעת שם. אז זה כבר מיליוני שנים שזה ככה. אז בן אדם התרגלו לראות שהמגמה היא מערבה. כשאתה מדבר על קדמה, אתה מדבר על מערב. קדם זה מה שהיה. כן, קדם זה מה שהיה, קדמון. נכון, קדם זה מה שהיה. קדום. קדמה, כן, זה קדימה, זה ההפך. יש במושג של קדם את הכפילות הזאת. זאת אומרת, אני יצאתי עם איזשהו מקור וחוזר אליו. יכול להיות. חדש ימינו כקדם זה מושג פרדוקסלי. חדש ימינו, אז אם כן אני לא רוצה כקדם. כן, יש פה סתירה. להחכים, כן. נו. ולהשאיר יצפין. ושכינה במערב. שכינה במערב. זה תמיד, זה הכיוון של הקדמה, כן. זה. למשל, יש ב... אני יודע, הנסיעה הראשונה בהיסטוריה. ויהי בנוסעם, מקדם. הבבליים, אלה שהקימו מגדל בבל, באו ממזרח. סימן שהם נסעו למערב. ראשונה, מן המזרח, סימן שהוא נוסע למערב. זאת ראשית ההחלטה, ההחלטה הראשונה לצאת ממקום וללכת למקום, זה ממזרח למערב. אז השאלה של אנטונינוס היא, האם באמת זה מוביל למשהו? האם יש לאן להגיע? אולי היה עדיף, במקום לשקוע, כן, השקיעה הזאת, זה מטריד אותו. אנחנו נגיע בסוף לאחרית הקדמה. נו, אז לאן נגיע? ניפול לתוך הים. מה? יש קומיקס אסטריקס כזה, אסטריקס מגלה את אמריקה. אז הם מפחדים למצוא למקום שבו נופלים, נכון? מה? כן? את מכירה את זה? חבל על הזמן. טוב. כן, טוב. אגב, אתם מבין שאגב כל אסטריקס זה המיתוס של מצדה. בוודאי. יהודי שעשה את זה. זה פשוט, יש איזה כפר קטן שמחזיק נגד כל העולם. ברור. טוב, אז אם כן, אמר לו אחי תאמין לך, זאת היא השאלה שלי, מפני מה שוקעת במערב. אמר לו, כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר וצבא השמיים לך משתחווים. לא, לא דילגתי על כלום.
זה תרגום של...
לא, זה עברית. זה כבר קראנו. אני שוב חוזר. אי אבא איפך, נמי אחי אבא אמרתי. אם זה היה יפר ככה, גם כן היית אומר. אמר לי, אחי כאמין הלך, אמר לו, ככה אני אומר לך. מפני מה שוקד במערב? אמר לו, כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר, וצבא השמיים לך משתחווים. כלומר, השמש והירח והכוכבים נותנים שלום לקונם. קונם זה הבורא. והוא אמור להיות במערב. את שכינה במערב, זאת ההנחת היסוד שיש כאן, ולכן הם עושים איזו תנועה של קידה. מה זה בא לומר? אני אגיד את זה אולי דרך משל אחר, מסכת בבא בתרא. יש במסכת בבא בתרא דיון לגבי איך העולם נראה, האם העולם לקובה הוא דומה או לאחסדרה הוא דומה. הדעה המרכזית שמה זה שהעולם לאחסדרה הוא דומה. קובה זה בניין עם ארבעה צדדים, אכסדרה זה בניין שיש לו שלושה צדדים ואחד פרוץ, זה אכסדרה. ומדוע, איך יודעים שהעולם הוא כאכסדרה? כי הרי השמש עולה במזרח, כלומר יוצאת במזרח, עולה אל הדרום, שוקעת במערב, ולעולם אין השמש מצד צפון, סימן שיש חלק של העולם שפרוץ עדיין. אומרת הגמרא, כדי שמי שיבוא ויאמר שהוא אלוה יגמור את החלק הזה. כלומר, אם מישהו יבוא ויגיד, אני האלוהים, יגיד, בבקשה, חבוד, תסגור את צד צפון של העולם. זה לומר. זה לומר שהעולם בנוי באופן כזה שיש עדות מתמדת על הזדקקותו לבורא. כלומר, הוא לא אוטונומי, הוא לא יכול לעמוד לפני עצמו, הוא זקוק למישהו שמחיה אותו. זה הכוונה שהוא פתוח מצד צפון. אין צד כזה מפחיד בעצם. אין הצפון, תמיד מצפון תיפתח הרע. כי זה מה צפון. מה שצפון זה מה שנקרא פחד של הבלתי נודע. מה זה אומר? זה פסוק בירמיהו. היסטורית? טוב, בארץ ישראל כל הפלישות הגדולות היו מצפון. כן, גם מבחינה גיאוגרפית. נקודת החולשה, מבחינת המבנה של השטח זה מצפון. גם בירושלים זה ככה. ירושלים העתיקה מוקפת גאיות ממזרח, דרום ומערב, מצד צפון פרוץ, בדיוק איפה שבית ספר מעלה פחות או יותר. פה היה המחנה הרומאי של טיטוס, כן? זה היה הכי נוח כדי לפרוץ לתוך העיר העתיקה. כן, יותר המשיכים קצת איפה שהעירייה, כן? איפה שיש השער הגדול הזה שימנו אפשר לראות העיר העתיקה, שם היה המחנה של טיטוס. יותר קל שם. זה מה ראיתם במשטרה פה במגרש הרוסים, יש איזה אבן גדולה חצובה באדמה, איזה מין עמוד שעוד לא גמרו לחצוב אותו. שם היו חוצבים אבנים למקדש. מדוע? כי זה גבוה והנוח לדחוף את זה עד הר הבית. מקום גבוה. אז מצפון תיפתח הרעה, זה לא מהיום. אבל היא גם רוח צפון. רוח צפון היא רוח קרה. ולפעמים גם הנקודות הצפונות בנפש האדם מתגלות דרך הצפון. דוד המלך היה קם בחצות לילה, איך הוא ידע שזה חצות? רוח צפונית, כלומר מה שצפון בקרבו היה מנגן דרך המתרים של הנשמה שלו, כלומר הכינור, שהוא הנשמה שלו. הוא לא היה הראשון, אבל אחד הראשון, כן. חצות לילה, אקום להודות לך. טוב, איפה היינו? אז גדול שואל כאן, מפני מה חמה, מפני מה שוקד במערב? זה אומר כדי לתן שלום לקונה. עכשיו זה מובן, יש בתנועה הזאת המעגלית של הכוכבים, יש איזה ביטוי לשקיעה, זאת אומרת משהו שמורה שיש אדון עליהם. אם ככה, זאת תפיסה דתית. אז אם ככה יש לו קושי על זה. אמר לו, אם זה נכון מה שאתה אומר, שהכל זה בא להראות את הכניעה, את האפסיות של הנברא כלפי הבורא, אז יש לי קושיה עליך. ותיתה עד פלגה דרכיה ותיתן שלמה ותיעול. אז היא יכולה, החמה, להגיע עד חצי הרקיה, לתת שלום, להגיד לה שלום. מה? אני שוב חוזר. ואמר לה, ותיתה שיתבוא עד פלגה דרכיה, עד חצי הרקיה, ותיתן שלמה ותיתן שלום ותיעול ותחזור. זאת אומרת, היה אפשר שה... מה? מה זאת אומרת? אפשר להשאיר פשוט, השמש מגיע עד אמצע הרקיע, סקידה יפה, וחוזרת אחורה, או יש חלק מהמפרשים שאמרו שהיא תחזור דרך עובי הרקיע. עובי הרקיע. אבל יותר פשוט זה כוונה שהיא תגיע עד האמצע, תגיד שלום יפה, תחזור אחורה. הצורך הזה להגיע עד למטה, כדי לחזור עוד פעם מאחור, זה מיותר לחלוטין. בסדר? אז אם כן, זה סימן שיש סיבה אחרת שאתה, רבי, רוצה להסתיר ממני. כלומר, ההסבר הדתי שלך הוא יפה, אבל איננו מספק את הנפש עצמי השם. יש עוד הסבר.
אני חושב שאיפה הלכה שהעולם הוא לא רגול כזה,
לא, מניחים שברגע שהשמש למעלה, כולם רואים אותה. כולם רואים אותה. יש לה עוזר אחר. אין הרי מה להעיר מלמטה. למטה אין אנשים, הרי זה נופל. זו הוכחה שאמריקה לא קיימת.
גם
להנחה
שאנחנו נפלה בגלל לא רלוונטי,
של הצופה, של הצופה, כן, זה גם שזה. יש באמת בספר הזוהר ביטוי יפה על אמריקה. בספר הזוהר כתוב ככה שהארץ עגולה, מה? כן, אבל מה שמעניין שמה שנאמר, שבצד השני של הכדור יש אנשים, כן, היה ויכוח גדול עם הביניים.
זה מול זה.
האם יש אנשים מהצד השני או לא, אנטיפודים קוראים לזה. אז בספר הזוהר נאמר שיש, וכשאצלנו יום זה, אצלם זה לילה, כשאצלנו לילה זה אצלם יום. זו הגדרה מאוד יפה של התרבות האמריקאית. מה שאצלנו יום, אצלם זה לילה ולא יפה. מה? לא, אבל זה הצד ההפוך, זה הצד ההפוך של העולם. אני לא בטוח שזה זה, לא, 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 זה אמריקה, זה לא רומא. אמר לו, כן, אז התשובה בסוף היא משום פועלים ומשום עוברי דרכים.
כמו שהתכוונתי, יש כבר אדם, הלאה, יש עוד אנשים שצריכים לקבל.
לא, לא, לא ככה אני מבין את זה. אם, תראה, זה פשוט מאוד. יש פה איזה משהו?
ניווט.
לא, איך אתה יודע שהוא מפסיק את השאלה שלו שם?
כן, אני יודע לראות מה. למה אין פה אמר לו? נכון, זה היה צריך להיות כתוב. לא, לא. אני לא כתוב, מה אני יכול לעשות? איפה בן אדם? זה אדם על הארץ. אם השמש עולה במזרח, היא נמצאת פה וחוזרת לפה. אז כשהשמש כאן, מה השעה? או 11 או 13. כלומר, זה יהיה באותו מקום. הפועל או עובר הדרכים לא ידע מה השעה, ואז הוא לא יוכל לתכנן לא את עבודתו וגם לא את הדרך. הוא לא כזה מסתכל על השמש. הוא עכשיו התעורר, אני יודע מה? תודה רבה. הוא עכשיו התעורר. ואז מבלבל אותו, ולכן, כדי שהפועלים ועוברי הדרכים לא יבלבלו, אז השמש שוקעת במערב. משכנע, נכון? כן, אבל לשם מה קיימים הפועלים בדיוק? יש מה יש פועלים בעולם? כדי ש?
יהיה אוכל.
כדי שיהיה אוכל.
כן. מה
אתה מנהל פועלים? פועלים? לא יודע. פועל, למשל, תלמידי מעלה הם גם פועלים.
למה?
למה? הם פועלים. למה צריך לזוז? כדי לשנות את העולם. הפועלים משנים את העולם. הציביליזציה גורמת שהיום זה לא דומה לאתמול, אנחנו בימים שונים. זאת אומרת שיש פה רעיון של קדמה. גם עוברי הדרכים אגב, למה יש עוברי דרכים? להתקדם. אדם לא מרוצה מזה שהוא כאן, הוא רוצה להגיע לשם. אז מה אומר לו רבי? רבי בעצם אומר לו, זה שהשמש עולה במזרח ושוקעת במערב, זה לא בגלל שהעולם הוא מחזורי, אלא להפך. בגלל שהעולם מתקדם לקראת איזושהי מטרה. יש לאן להגיע.
זה מתחיל אופטימי.
זה אופטימי. יפה. מה שאומר. אפשר לומר בעצם שההבדל פה המהותי זה בין תפיסת עולם פסימית לתפיסת עולם אופטימית. לא, מי שאמר שצריך לחזור אחורה בעצם אומר שכל הבריאה היא כישלום, כל תנועת החיים מיותרת, היה יותר טוב בהתחלה, נוח לו לאדם שלא נברא. אם אתה אומר שכדאי בשביל הפועלים ובשביל עוברי הדרכים לעשות משהו, זה סימן שאתה מאמין שעוברי הדרכים והפועלים זה דבר חשוב, יש לאן להגיע. האם עד כאן? מה, לא ברור לך?
לא, ברור, זה אותו דבר.
אתה חושב שזה אותו דבר?
זה כל חוזים אל המקור.
לא?
הוא מתאר מצב
סתם. בכלל לא.
שאלנו קצת לדרך.
לא, אתה לא חוזר למקור. אם אתה שוקע במערב, אז אתה דווקא בכיוון ההפוך לגמרי מאיפה שבאת.
כן, אבל אני אשת התשובה, זה לחזור לשוב ולשאול.
דיברנו פה על תשובה או לא? לא. עכשיו, מה שאתה אומר, מורגש שאתה מושפע מפיזת העולם הדתית שלך, שאני לא יודע אם אני מסכים איתה. כבודו אומר שהעיקר זה התשובה, נכון? מה זה התשובה? לשוב אל המקור.
יש תנועה כזאת
כלל עולמית. של תשובה אל המקור. אז נתאבד כולנו.
לא, יש דרך לעשות.
לא, פשוט מאוד. התשובה, לפי היהדות, אז זה מה שאני יודע, זה חצי עבודה. אתה רוצה שאני אעשה אותך את זה? נסיים. אין לך נברא. הנברא הזה יש, בא מאיזשהו מקור, נכון? מהאלוהות, מהאינסוף. אז הוא רוצה לשוב. מה הוא עושה? נושב. ואחרי שהוא נושב, מה הוא עושה? זה, יפה. בבודהיזם הוא נשאר תקוע שם, אצלנו הוא צריך לחזור בתשובה מהתשובה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בו. זה בו. ביעקב עצמו. נכון. משהו בתוכו עולה ויורד. בכלל לא. כי הוא מתעשר ממה שהוא קיבל ממעלה. מה המטרה של...
זו מטרה שהוא...
זה כמו שהשפעה
מיטיבה. אני חושב, טוב, זה על דרך החטא. אני אומר, גם בלי חטא. מה המטרה של יום כיפור? מה המטרה של תענית יום הכיפור? האם אתה יודע? המטרה, מה?
לפי התורה.
המטרה היא...
שהשם
יחפה. אני יכול לתת תשובה לדעתי לפחות? גם לי יש מה לומר. המטרה של תענית יום הכיפורים זאת התעודה של מוצאי הצום. שערי? לא, בכלל לא. כי אם היינו אוכלים בסוף הצום רק בגלל שהצום נגמר, זה גם סיבה לאכול. הצום נגמר, אז אוכלים. אז הסעודה הייתה פשוטה שבפשוטות. אבל ההלכה אומרת שסעודת מוצאי יום כיפור היא סעודת מצווה. שבה מצווה לאכול בשר ולשתות יין.
מה?
כן. כמו סעודת שבת. מה אתה רוצה מהרמב״ם? יש לי רוח אל הרמב״ם. לא, אני אומר שפשוט.
הוא אומר לך צריכה,
תשתהי.
לא,
העניין הזה זה פחד. זאת אומרת, שמים מפה של... תראה מה, אל תוכל לגוזר. שמים מפה של שבת, כלים יפים.
נראות.
משהו כזה, לחם טוב, משהו כזה.
הוא עושה בכלל, יום קודם, שבע...
כן, שבע סעודות לפני, זה אצל הספרדים, כן, נועדים שבע סעודות, כן, אצל הספרדים, אבל לא משנה, אבל יש אסור להיות רעב בערב יום כיפור. אבל מה שמעניין אותי כאן זה הסעודה של מוצאי יום כיפור. כן, זאת אומרת, המטרה איננה עצום. המטרה היא, על ידי עצום, לדעת איך לאכול בקדושה. הרי יש ביטוי בסוף יום הכיפורים, לך לאכול בשמחה לחמך. זאת אומרת, שביום הכיפורים עליתי, אבל המטרה היא לרדת. אפילו ביום כיפור, מהו הקטע היותר משמח בעבודת הכהן הגדול? שהוא יוצא. כן, ובכן, מה נעשה? זה יודע הכהן גדול, בסטטו. לא שאולי
לך, אבל אולי לעשות את זה ללכת, ללכת את זה ללכת.
אתה רואה שהכתוב לא אומר כדבריך, עולים ויורדים בו. אני אעשה לך פטיורה.
תודה.
תודה. תודה.
אבל
אם אין קדימה ואחורה בתורה, אז... מתאום?
זה
פועל
טוב.
זה נושא, זהו. שבו לכם פה עם החמורו. ואני וענה... נלפה. נלפה עד כה. ונשתחווה. ונשתחווה, מה זה ונשתחווה? ונשתחווה, אני מבקש לדעת מה השורש הדקדוקי של המילה הזאת.
חוויה.
אה?
חווה,
חוויה. חווה, כן? זאת אומרת, זה השתפעל של חווה. חווה זה אם כל חי, זאת אומרת, מקור החיים שלנו. ונשתחווה. לא כמו שאומרים לבגרות. לבגרות אומרים שזה שחר, שנחת. כן? אבל מצד האמת זה חווה. ונשתחווה. ואז מה יקרה? ונשובה. אתה נחזור בתשובה עליכם ממה שעשינו.
הרעיון הוא לחיות
את החיים מהחוויות הרוחניות שאנחנו חווים. כן, אתה עלית על חוויות, אבל המטרה היא לא להישאר תקוע שם, אלא...
אלא לחיות בעצם עם החוויה הרוחניות, עם
ההשפעה.
בדיוק.
אני חושב שוודאי שאחרי שזכיתי בקיום למעלה, אז יש משמעות אחרת לגמרי לחיים שלי. כן? כלומר, כל זמן שיצחק נמצא למטה, אומרים לו, תשמע, החיים שלך לא שווים, אולי תיתן אותם במתנה לקדוש ברוך הוא. בסדר, אני עולה למעלה, פושט את הצוואר, מוכן להישחט. אה, אתה מוכן להישחט? אז כדאי שתחיה, תרד למטה. נכון? זו נקודה מאוד עקרונית מה שאתה אמר לי. כן? כי יש איזה מין נטייה של מיסטיקה של התשובה, שצריך לדעת לחזור בתשובה ממנה. יש מצאו אצל כמה פסיכולוגים, המציאו מינוח חדש, מה שנקרא סינדרום אלול. אצל בחורי ישיבה, יש תופעות לפעמים פתולוגיות שמתגלות בתקופה שלפני יום הכיפורים. כן? חודש אלול וזה. ואם הפסיכולוג יודע את הקיום של התופעה, אז כשבאה האמא המודאגת, אז הפסיכולוג יגיד, אל תדאגי, בסוכות כבר יהיה בסדר. אם הוא לא יודע, אז כן, תקלו תרופות.
שמה, מה?
היא רעדה למשל, כן? ורבי ישראל סלנטר אומר, שבימי קדם, כשהיו אומרים אפילו אלו, לאדם היה כבר נראה. אלו, זה אובדן זיו החיים.
זה
עובדן זיו החיים. כי פה יצחק הולך למות, הוא כמעט מת. וכאשר האדם שומע את כל השם בהר סיני, פרחה נשמתם. אבל המטרה לא הייתה...
זה עוצמת היראה שלפני יום הכיפורים.
כן, כן. שלא לדבר על יום הכיפורים עצמו, שהוא תופע. אדם מתנהג בצורה לא נורמלית ביום הכיפורים. אדם לא אוכל. לא שותה, לא מתרחץ, לא חי חיים משפחה, לא נועל נעליים. איזה מין בן אדם זה? זה אדם לא נורמלי. והוא עומד כל היום ואומר, מדבר.
הוא לא אומר כך אותי, כי אני
מוכן לצור. זה בעצם מה שהוא עושה. הוא כבר מוסר חלק מעצמו, מהנורמליות שלו. הוא מוסר את הסעודת צהריים שלו.
אבל מתוך תקווה שהוא
כפר לו. בסדר, אבל זאת אומרת, הצורך בכפרה בא בגלל החטא, בגלל שפלות העולם הזה. זאת אומרת, הוא אפילו היה מוכן למות.
מוכן לקבל את הדין.
נכון, ואם צריך למות, אז ימות.
אני חושב שזה ממש שונה.
זה מתקשר לשבוע של אדום.
שמה?
שאתה ביום כיפורי עומד שם, אתה מוכן לקבל את הדין. גם זה טוב, גם זה רע.
מה שדיברנו שבוע שעבר, כן, שהתווכחנו כל כך. שהם פחדו מגיהינם.
זה לא יודע.
שבוע שעבר פחדו מגיהינם. מה?
זה ראש השנה משהו.
אתה לא יודע. אבל המוכנות הזאת לקבל את הדין,
ואם ביום הכיפורים לא יתקבל?
כן,
זה הזמן, הזמן, הזמן.
כמו לך, כשהיום אני שחד.
שבסוף יש מה לחפר. ואם זה לא ילך, אם אגיד, בשביל לחפר על חטאי אני צריך למות. יש דבר כזה, לא? שאם מיטה מחפרת לפעמים. תלוי מה גודל אחר, לפעמים יש מצב שהאדם אין לו ברירה. אלא למות, מיטה מחפר. אבל דווקא המוכנות הזאת היא זו שנותנת אחר כך משמעות לכל החיים שלו, לחג הסוכות, לשמחת תורה. כן? היום הקדוש ביותר בלוח העברי זה שמחת תורה. כן? הרי מתחילים בפסח, ממשיכים בשבוע, ראש השנה, יום הכיפור וסוכות, שמחת תורה, סימן שזה עשי. טוב, אני מציע שנמשיך, ואנחנו נראה עוד נקודה חשובה גם כן. ואמר לו, אנטונינוס לרבי, שוב בהמשך הישיר של מה שלמד. ואמר לו אנטונינוס לרבי, נשמה מאמתי ניתנה באדם משעת פקידה או משעת יצירה. טוב, מה זה פקידה, מה זה יצירה? דיברנו על זה שבוע שעבר? שמה דיברנו?
שהבחירה
נכון, נזכרתי נכון, נראה שאנחנו ניכנס לעומקו של עניין. למה? את רוצה לתת ציור כל הזמן? אני אפשר. זה ציור דמיוני של הזמן. יש מה שנקרא פקידה. פקידה זה מה שנקרא בשפה שלנו אפריה. זה אפריה. יש לה שנקרא יצירה, זה ריקום האיברים. יש לה הרבה הרבה יותר ממוכה. זה נקרא יציאה של הגמרא, או בשפה שלנו לידה. אז מה השאלה? נשמה ממתי ניתנה באדם? משעת יציאה או משעת פקידה? זאת השאלה של אנטוניוס. או פה או פה. זה התחלת יצירת הצורה של העובר. זה 40 יום, כן? 40 יום קודם יצירת הוולד, הכוונה בזמן האפריה. זה הזמן, וזה פה כמה חודשים עד הלידה. זהו, זה מה שאנחנו רוצים לבדוק. למה זה יקרה?
זה לפני גוף,
אה?
אולי אנחנו בני
עוד 8
חודשים.
לדעת, בן כמה אני?
כל, אומרים גם שאנחנו לא
קוראים
את
המחיר עוד
לפני
הלידה,
כי אנחנו
בעצם נשמה,
אנחנו
חיים. זה גם
שזה חשוב, כן,
בטח.
אתה
מבין
בחשבון שאתה נותן,
בסופו של דבר, אתה ככה, מתי מתחיל להיות בעל משמעות בעצם. טוב, בואו נראה. אבל נראה את התשובה, קודם כל. אמר לו, כלומר, רבי עונה, משעת יצירה. כלומר, רבי הוא לא אוהב דברים תלושים מן המציאות. הוא אומר, אם אני רואה איברים, זה סימן שזה התחיל לחיות. לכן רבי אומר, משעת יצירה. אמר לו, אפשר חתיכה של בשר עומדת 3 ימים בלא מלח ואינה מסרחת, אלא משעת פקידה. אנטונינוס לא מקבל, אומר משעת פקידה. מה זה העובר? חתיכת בשר.
זה לא יכול להיות, זה
הפרמטר
שלך, שיש בשר?
לא,
ההפך. בלי זה, זה לא יכול לחיות. הסימן שיש שם חיות כלשהי, שאותה הוא מכנה נשמה, והחיות הזאת כבר קיימת אז. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. זאת אומרת, כבר משעת פקודתך, זאת אומרת, הפקידה, כבר הרוח הייתה שמורה בקרבי. זה פסוק ביוב. אני מציע כדי להבין את זה עד הסוף, להשלים עם ההמשך. ואמר לאנטונינוס לרבי, מאימתי יצר הרע שולט באדם? משעת יצירה או משעת יציאה? כלומר, השאלה עכשיו של אנטונינוס זה האם היצר הרע נמצא פה או פה?
למה לא שואל מי פקידה או מי יצר?
כן, אנחנו נראה למה הוא אומר את זה. שאלה למה מתכוונים פה, זאת אומרת, כל פעם לפי ההקשר. נשמה, נפש, וזה ביטויים שמציינים לפעמים את אותו הדבר, לפעמים דברים שונים, הכל לפי ההקשר.
במקרה הזה, אבל נפש זה רק...
אני לא יודע אם פה נשמה, זה לא סתם החיות הביולוגית, יכול להיות. כן? אמר לו, משעת יצירה. זאת אומרת, אתם רואים, רבי הוא מאוד אוהב, הוא מאוד עקבי. התשובה של רבי זה תמיד משעת יצירה. אמר לו, אם כן, בועט במעי אמו ויוצא, אלא משעת יציאה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, הוא מקרא מסייעו שנאמר לפתח חטאת רובץ, זאת אומרת רק בפתח, זאת אומרת הרחם, ביציאה מהרחם, שמה חטאת רובץ. אז אם אנחנו נעשה סיכום ביניים למה שלמדנו, לפי רבי, והתרוצצו ואני מכיר בה. טוב, זה כנראה, זה רבי ואנטונינוס, רש"י אומר שם, שני גויים בבטנך, אל תקרא גויים אלא גאים, ואלו רבי ואנטונינוס. אז יש בהם סיפור ישן, אתם רוצים לדעת, אם אז, אם אנטונינוס הוא צאצא של עשיו, הוא מנסה להגן על זה שלא היה לו יצר הרשע. ורבי אומר, כבר אז היה אחד יצר הרשע. אני זוכר אותך. אבל מה שיוצא ככה, לפי רבי, גם היצר הרע וגם הנשמה משת יצירה, ולפי אנטונינוס, היצר הרע פה, יצר הרע פה, והנשמה פה. זה שיטתו של אנטונינוס. אז זהו, הוא אומר שאנטונינוס צודק. הוא אמר שאנטונינוס צודק, על ידיעתי הוא לא אומר את זה. הוא אומר, דבר זה לימדני אנטונינוס, הוא מקרא מסייעו. יש יסוד לדבריו בכתוב. אבל אני לא חושב שרבי עזב את דעתו, כי בכלל בדברים כאלה קשה לומר שיש אמת אחת, לפי העיקרון שאתה לימדת אותנו, שאתה לא מאמין שיש אמת אחת.
כן.
לפי זה הפעלה זה רצח. יש בזה משהו. אבל זו שאלה הלכתית, אנחנו דנים עכשיו בשאלה
אחרת.
השאלה, לפי זה להגיד הפעלה בשלב הזה. זה יהיה רצח או לא? לפי רבי לא? לפי אנטונינוס כן אולי.
גם לפי הלכות...
לפי הלכות הפעלה. לפי הלכות נידה, שמה?
שאם זה לפני 40 יום, היא לא נידה, ואם זה אחרי 40 יום, כן.
מה, על הפעלה? הפעלה תמיד עושה את זה.
לא הפעלה...
מה? הפעלה תמיד עושה את זה. בין שזה בשביל... יש לנו דברים אחרים. לגבי בכור. האם זה, נגיד, אם היא התפילה פה, ואחר כך יש לה בכור, האם הוא נפדה או לא נפדה, אני עושים פתאו לבן עוד. אז אם הייתה הפעלה פה...
אפשר לדעת שזה היה
בצחר או נפדה. לא, השאלה בכלל זה נחשב למשהו. כן, אם זה נחשב למשהו.
לא, האם זה בן בכור או לא, זה לא משנה.
לא, אחרי זה נולד לבן, היא עוד פעם נכנסה להיריון. כן? זה השאלה. אבל אנחנו לא עסוקים בשאלה, אז אנחנו שואלים פה שאלות פשוטות. כן, מה קורה? האם נשמה ויצר נפרדים בתשעה חודשים, או באו ביחד? כן.
זה הראשון שחזק. אתה יודע אם אתה חושב. אתה יודע, אני חושב שקיבל משהו פה.
השאלה היא מתי האדם נחשב אדם. אה, אתה שואל אם אדם הראשון היה אדם. זה לא אחד בטוח, הוא לא היה בן אדם. הראשון שהיה בן לאדם זה היה אדם, כן.
אם לא אומר שאדם הראשון הוא חתר כבר בשלב שלפני, אז יש כזה
אנחנו קוראים עם השמש כאן. השאלה אם יש תקווה או אין תקווה. כן. אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו דנים בה כאן. אם אני שם את הנשמה ואת היצר הרע בשני הקצוות, כמו שאנטונינוס עושה, אני מניח שאין תקווה לאדם. מה שאין כן, אם יצר הרע והנשמה באו כאחד, כדעת רבי, יש תקווה. אני אסביר את עצמי קצת יותר. מה התרופה ליצר הרע? הנשמה שלי. זאת אומרת, מה יצר הרע אומר? שאני שבוי בידי כוחות הטבע. אם יש לי נשמה, יש לי כלים להתמודד איתה. יש לי כלים להתמודד עם היצר הרע. אז אם באו נשמה עם היצר הרע ביחד, זאת אומרת שתרופה ומכה באו ביחד. מה שאין כן, מה שאומר רבי, מה שאומר אנטונינוס, זה נשמע יותר נחמד. הנשמה שלך יותר זקנה מהיצר הרע שלך. אבל זה יותר טוב. לא נכון. כי הנשמה נמצאת במעמקי הרחם של אמי. שם היו לי חיים נשמתיים. 9 חודשים הייתי בלי יצר הרע. ומשעה שנולדתי, ההתמודדות עם העולם הזה הפילה אותי. ומאותה שעה אין לי כבר יותר תקווה. כי הנשמה זה פרה-היסטוריה. אבל ההיסטוריה הממשית היא ההיסטוריה של היצר הרע. יצר לב האדם רע מנעוריו, אז חז"ל אומרים, משעה שננער ממעי אמו. זה אנטונינוס. משעה שננער ממעי אמו, הוא נפגש עם הקיום והניסיונות של הקיום, והנשמה שלו חלשה. כן, ודאי, ודאי. אני אגיד את זה אחרת. אבל אין לו עונש. לא היה יצר. כן. השאלה היא ככה, האם יש לי יכולת להימלט מהיצר? למשל, הנשמה שלי זה כמו שאדם היה בישיבה, כן? אדם ישב בישיבה שנים רבות, 30 שנה ישב בישיבה, אז הוא חי, אפשר לומר, כמו בימי אמו. יש איזה ציור רחמי בישיבה. ולמה הוא כל כך הרבה זמן נשאר שם? כדי לקנות כוחות להתמודד עם החוץ. אבל מרוב הגנה הוא מחליש את עצמו, כי מי שלא התמודד מעולם, אז הוא מגדיל את את הניגוד בין הפנים לבין החוץ. כשהוא יוצא החוצה הוא נופל. כן, זאת אומרת שיש סכנה בהגנה יתרה. זה כמו ההבדל בין, אני רואה את זה כהבדל בין הפסיכיאטרים לבין הפסיכולוגים. הפסיכיאטרים טוענים שהאדם הוא מלכתחילה חלש. אדוני היקר, אתה חלש, לכן אתה צריך לשמור את עצמך. אז אל תתמודד יותר מדי, תיקח גם תרופות, ואנחנו נספק לך טיפול על חשבון ביטוח לאומי. המסקנה, האדם הזה ילך ויהיה יותר ויותר חלש, ויותר ויותר יוכיח את הצורך שלו בהגנות. יהיו לו יותר חומות ויותר חולשה. מה שאין כן דבר שבלוני ביותר אצל הפסיכולוגים, אם הייתה לך טראומה, עליך לשחזר אותה ולהתמודד איתה שוב. כל זמן שאתה לא התמודדת מחדש עם הקטע הטראומטי, אתה נשאר עם החולשה שלך. זאת אומרת שאני חושב שזה בעצם מה שאומר כאן רבי, מה שאומר אנטונינוס. היית בישיבה של הרחם של אמא שלך 9 חודשים, ושם לא הייתה לך כל התנסות עם היצר הרע. לכן כשבא היצר הרע הוא יצור חדש, אתה לא יודע, אין לך כלים להתמודד איתו. רבי אומר, לא, הרבה זמן אתה היית ביחד איתו. זאת אומרת, הנשמה שלך ויצר הרע פעלו ביחד, לכן יכולתם, אתה יודע גם איך להתמודד איתו, זה לא חדש. לעולם הזה. זה ברחם, כל זה ברחם. לא, זה לא משל, זה הפשט פה. כן, עכשיו אני אגיד את זה אחר. לא יודע, זה מספיק משובח גם ככה. יש ויכוח בפילוסופיה שנקרא הוויכוח האקזיסטנציאליסטי. האם האקזיסטנציה קודמת לאסנציה, או האסנציה קודמת לאקזיסטנציה? אסנציה. בלטינית קודם זה ככה, יש אסנציה, או אסנציה, זה המהות, ואקזיסטנציה זה הקיום. סנסציה, כן. מה אתה אומר? מהות? כן, אסנס, כן. אדונה, האם האני שלי הוא תולדה של החיים שלי? כלומר, האם המאורעות שעוברים עליי, החוויות שאני עובר אותן במהלך החיים, הם אלה שיוצרים את האני שלי, או שיש לי איזשהו אני עצמותי, קדום, שבא לידי ביטוי במהלך החיים. איך קוראים לך, ילד?
לא.
לא, איך?
יהודית.
יהודית, כן. אז השאלה ככה, האם את היית יהודית? האם את מה שאת, יהודית, בעקבות כל מה שעבר עלייך עד עכשיו, וזה עוד ילך וישתנה עד שיתברר מה את? או שמה נאמר, לא. כבר בשורש החיים שלך היית כבר יהודית צפת, ובמהלך החיים התבר... זה נתגלה.
קיים גם ככה וגם ככה.
השאלה מה האמת? השאלה אם יש מיכל לבר כזה. למשל, פילוסוף סרטר אומר שאין דבר כזה. אומר, האסנציה, בכלל זה פיקציה, זה לא קיים. זה בלוף. אתה חושב שיש לך אני? לא נכון, יש לך קיום. אז מי צודק? יש למשל... עכשיו, בספר בראשית כתוב, אלה תולדות נוח. ההמשך? נוח. אלה תולדות נוח. נוח. נוח הוליד את נוח. עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. הרי אז, מי הנוח שהוליד את נוח? אפשר להגיד שנוח המהותי הוליד את נוח הקיומי. זה אפשרות אחת. אפשר להגיד, לא, אל תחשוב שלנוח יש מהות. נוח הוליד את נוח. זאת אומרת, כל זמן שהוא לא עשה תורה ומעשים טובים, או מצוות ומעשים טובים, הוא עוד לא היה נוח. אפשרות כזאת, אפשרות כזאת. למה אני אומר לכם את זה? אני חושב שרבי מדבר מבחינת המהות. במהות זה נכון, הנשמה והיצר הרע זה הולך ביחד. זאת אומרת, התפיסה האופטימית של רבי היא תפיסה נכונה במהות. אבל אנטונינוס הוא מדבר במציאות הנשמה והיצר הרע נפרדים זה מזה. כלומר, כשאני מתמודד עם היצר הרע, אני לא זוכר שיש לי נשמה. ולכן יש קושי קיומי בחיי העולם הזה. הבנתם אותי מה? לא, מה, זה לא ברור מה שאני אומר. אני אומר, זה פשוט. רבי צודק במהות, ואנטונינוס צודק במציאות. במציאות. מה? כן, נכון, וכשאני התחלתי להתמודד, לא זכרתי שיש לי נשמה. היה לי קשה.
לא, יותר מזה. בהתמודדות
שלך אתה מגלה, אבל זה לוקח זמן שזה מתגלה. לוקח שנים. לא תמיד אני מצליח. כלומר, אנטונינוס יש לו הסתכלות מאוד פסימית. שוב זה פסימי. הוא מסתכל על העולם כזבל אחד גדול. שבו יש יצר הרע, וכל ההערות הנשמתיות שאני מדבר עליהן הן עמוק עמוק בתוך ההיריון של אמא שלי, זה מה שהיה שם.
אבל
קצת יותר רציני ממשך? קצת יותר, קצת יותר. לכן הוא גם מה לדבר עם רבי, יש לו מה לדבר עם רבי. עד כאן זה ברור? טוב. מה ראינו עד עכשיו? אני רוצה לחבר את הדברים שלמדנו עכשיו עם מה שלמדנו בפעם הקודמת. למדנו שיש בעצם קו מחבר לכל האגדות האלה, לכל השאלות האלה של רבי ואנטונינוס. הקו המחבר זה השאלה האם אנחנו חיים בעולם של שניות או בעולם של אחדות. בעולם של שניות אין הרבה תקווה, כי יש שניות בין הגוף לבין הנשמה, לפי מה שלמדנו בשבוע שעבר. יש שניות בין הראשית לבין האחרית, לפי מה שלמדנו בתחילת הלימוד שלנו. ויש גם שניות בין הנשמה לבין היצר הרע, לפי מה שלמדנו עד עכשיו. אז זה תמיד הוויכוח. לפי רבי יש אותו עולם. כי אם תגיד שהעולם הזה זה עולם של היצר הרע, והעולם הבא זה עולם של הנשמה, הרי הנשמה והיצר הרע נולדו כאחד. אחד הוא הסיבה של השני. לא, יצר הרע אין עולם הזה ונשמה עולם הבא, זה לא נכון. הם נוצרו ביחד,
לפי רבי.
זה כאין לו שני עולמות. יש ביטוי כזה במשנה, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. כן? מה משותף לטרקלין ופרוסדור? הם באותו בית. כן? יכולת להגיד, העולם הזה... כן. אתה אומר ככה, העולם הזה... יכולת להגיד, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. יכולת להגיד את זה. כן, אבל יש קשר. עכשיו, מה ההבדל... הפרוסדור מוביל לטרקלין. דבר שני, בטרקלין יש אור, בפרוסדור יש חושך. אלא אם כן, אתה פותח את הדלתות של הטרקלין. זאת אומרת, יש אפשרות להאיר מחיי העולם הבא בעולם הזה. יש ביטוי כזה אצל חז"ל. עולמך תראה בחייך, כן? איך אני יכול להאיר את הפרוסדור? אור משלי. מה זה? שני תפוזים?
רגע, מה אמרת שתפוז?
עולמך תראה בחייך. יש ברכה כזאת, חז"ל, שאדם רואה את העולם הבא בעולם הזה. זה שאדם חי חיי עולם הבא כבר בעולם הזה. לכן הוא לא צריך כבר להגיע לעולם הבא, הוא כבר פה. עולמך תראה בחייך. יש ביטוי כזה, דור המדבר... למה יראה? לא, 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 זאת לא משמעות, לא משמעות. כן, זה אחד החכמים בירך את חברו. כן. או זה כמו שלמשל אמרו, אני יודע, רצונך להידבק בשכינה בעולם הזה, עשה כך וכך. כן. אז יש אפשרות לחיות חיים שלמים כבר בעולם הזה. מה? כן, זה כאן קדוש. אדם הקדוש זה אדם שחי את העולם הזה בשלמות.
הוא לא פה בשבילה,
הוא פה יש אדם, אף טיפוס של הקדוש בעבוד, למשל זה יצחק אבינו. אתם יודעים איך יצחק מופיע במבט ראשון שטחי, רואים אותו כאיזה דמות מרוחקת, איזה חיוור. אבל אם תשימו לב, הוא אומר לבן שלו, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. סימן שהוא אוהב בשר של צייף. ומה הוא מביא לו שמה יעקב? שני גדיים. זקן אוכל שני גדיים. ויבוא לו יין וישת. אז היין היה במידה התואמת את כמות הבשר. כן? אז הוא שתה ליטרים שם. הזקן הזה לבדו. ויש לו גם חוש של ריח. ריח בני. כריח שדה אשר ברחו השם. גשנה והמושכה בניחוש המישוש אשר לו. הכל, כל יעקב, רגיש לקולות. ויש אצלו ביטוי שמצאנו רק אצלו, לגבי כל הצדיקים שבתנ"ך, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אפילו זה, כן? ואז זה אישיות שלמה. הוא לא רואה.
מאוד חושב.
כן, כי... כן, לא, כי הוא מייצג מדרגה ששייכת רק לו לבדו. העולם בכללו לא הגיע למדרגה שלו. הוא אדם מוחלט, הוא אבסולוטי. מה? כי הוא לא יכול לראות את העולם הזה כפי שהוא. העולם הזה לא במדרגה שלו. כן, זה הכוונה. דרך אכילת הבשר, ודרך אשתו, ודרך הריח, וכו'.
יש איזה עניין עם
אנשים
של...
נכון, נכון. הוא עיסוק כל יום שבת. כן. מה אתה רואה?
יש איזה עניין עם אנשים של
עשיו. אנשים של עשיו, כן. אסור לו לראות שאנשים של עשיו לא בסדר. אז הוא לא רואה שהם לא בסדר. זה הכוון. כתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא. וימצא בשנה ההיא מהשערים ויברכו השם. יצחק היה היחיד מבין האבות שהתמודד עם חקלאות, עם עבודת הקרקע. אחרים לא. היו רועי צאן. רועי צאן זה כזה באוויר, מרחף. להיות מסוגל לזרוע בארץ, זה עבודה מיוחדת. של צדיק כמוהו. כן. טוב, זה צדיק אופטימי. שוב, זה קשור לעניין שלו. טוב, זה הכל להיום. להתראות.